אז בבית הספר על הקיר תמונה.
אתם מאזינים לשיעור מולדת, עורך ומגיש מוטי ארליך. חפי באלול תשע"ד, 20 לספטמבר 2014, פרק 9, נביאי הזעם.
سيد الرئيس نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله.
התמונות המחרידות של טבח היזידים בעיראק מצמררות כל צופה מערבי. אותנו כיהודים מצמררת גם המחשבה על טבח נוסף, טבח שלא מתבצע. 130 אלף יהודים חיו בעיראק עד קום המדינה. עשרות אלפים נוספים חיו בסוריה. קהילות ותיקות ושורשיות שחיו אלפי שנים בעיראק ובלבנט. תעצמו לרגע את העיניים ותנסו לדמיין מה היה גורלם של קהילות אלו לולי קמה מדינת ישראל. אך עבור מיליוני יהודי אירופה, מדינת ישראל קמה עשור מאוחר. מאוחר מדי. להם לא היה לאן לברוח כאשר התרחשה ההשמדה שקרתה באבחה קהילות יהודיות בנות מאות שנים. יהודים היו במשך למעלה מאלף שנים חלק אורגני מה-DNA של אירופה. החל מהאקדמיה האוסטרית, דרך המתבוללים של פראג ועד לכפריים של רומניה והבלקן, מאות קהילות ששרדו פרעות, פוגרומים, מעשי טבח ומלחמות. אף דמיון פרוע לא העלה על דעתו שקהילות אלו יושמדו בתוך שנים ספורות. איש לא צפה. האומנם?
מה? יש לך התלבטות על מה?
יש לי, טוב, תגיד לי מה נכון מבחינת עריכה. אני רוצה להשמיע לך קטע ביידיש ואז את התרגום שלו. מה אתה חושב שצריך לעשות קודם?
הקטע ביידיש ארוך?
לא, זה לא מאוד ארוך. אני רוצה להשמיע לך, מי שמבין יידיש ישר התעלף, אני רוצה להשמיע לך קטע שלמדנו בשיעור האחרון ביידיש. זה קטע שכתב יוד למד פרץ.
אוקיי. את הולכת להקריא אותו ביידיש?
לא.
מי?
המורה שלנו.
מי, אסתר?
אסתר. המורה שלנו, אסתר רוז'נסקי, נעתרה לבקשתי, ו...
ווזוקסטר.
בוא נשמע אותה, ואחר כך אני אתרגם לך נביא איש, זה נקרא. או...
שזה בתרגום חופשי?
נבואה, או בסגנון נבואי.
יש איזה מגלך, אז אינה גביסר צול פון יורן ארום, וטג'יבובסקה נומר זקס ונחתון צוונציק זיין החורבה. אז ואת נשבלי במשתן או יפשתן. כלי נשי דמלך בין זרדות שפיל ננזמד, ונצבלוז נעשו שבעה יומים, או יפעלה את בלט. ונטישבוב, וציצן דורת הידנה. נשוורצן גקלט, ויפברגל זמד, mit der Zenarene in der Rand wird sie sitzen und mit Brummen, weinen dick Brummen. Und auf ein anderer Ort wird stehen ein Palaz, ein hohen Käumen wird er oben, wie die größte Fabrik. Durch die Fenster werden sich herausreißen feierdicke Flammen wie von einer Kalkhäufen und über den Käumen wird sich ringeln ein Gedicht fetter Räuch von Menschenfleisch, Beiner, Mark und Blut, wie über dem Misbeach. Ein Krematorium, wo man wird die Meissen verbrennen. Yitzchok Leibusch Peretz, geschrieben in 1908.
Et ha-targum asa ha-ben shel Esther, Eliezer Novodvorsky. וזה הולך ככה, בסגנון נבואי, כך זה נקרא. ייתכן שבעוד שנים מספר תהיה ברחוב גז'יבובסקה מספר 6 ו-28 חורבה. שלא תישאר אבן על אבן מן הקיים. שדונים קטנים ישחקו אז על החול שם ויפזרו אותו על שבעת הימים לכל פינות תבל. ובתשעה באב תשב שם יהודיה, לבושת שחורים היא תשב לה על גבעה קטנה של חול, וספר צנע וראנה בידה, והיא תשאג, בוכיה היא תשאג. ובמקום אחר יעמוד ארמון, ארובה גבוהה תהיה לו, כמו לבית החרושת הגדול ביותר. דרך החלונות התפרצו להבות כמו מתנור שאש עדיין בוערת בו, ומעל הארובה התאמר אשן סמיך ושומני מבשר אדם, עצמות, לשד העצמות ודם, כמו מעל למזבח, כבשן שבו ישרפו את המתים. הטקסט הזה נכתב על ידי יהוד למת פרץ ב-1908.
די. זה נשמע כמו שיר בדיעבד.
זה פשוט. 1908, הוא נפטר ב-1914, עוד לא הייתה מלחמת העולם הראשונה. מי בכלל היה יכול לדמיין דבר כזה? ובכל זאת הוא כתב את זה, ואני אוסיף לך על המיסטיקה של הדבר. הרחוב שמתייחסים אליו, גז'יבובסקה, בוורשה היה, במספר 8 הייתה המועצה היהודית של העיר וורשה. והיה שם את משרדי הקהילה והמוצא, ויהוד למת פרץ הוא עסק שם כשכיר, ואחרי הפלישה הנאצית עוד היו שם, בדיוק שם היודנרט הקים את המשרדים שלו.
במקור תכננתי להקליט פרק על הצג, על אורי צבי גרינברג, המשורר שניבא את השואה. אך כשהתחלתי לאבד את החומר וללמוד את הנושא, החסרתי פעימה. מספרם של נביאי הזעם, הטקסטים הכל כך מדויקים שכתבו, והתחזיות שכאילו שוכתבו בדיעבד, היו עוצרות נשימה. פעמוני ההזקה צרמו באוזניים, אך העיניים תחו מלראות. לא מפתיע לגלות שכל נביאי הזעם שראו את העתיד בבהירות מדויקת ואכזרית, היו ציוניים. זה מתבקש מאליו שאדם החש את הלבה רותחת ומלהטת את כפות רגליו, ישאף לברוח מהר הגש לפני ההתפרצות. באותה מידה הייתה צפויה התגובה של מתנגדי הציונות, להתעלם מכל איתותי העזרה, ולהשלוט את עצמם ואת מאמיניהם שכל רע לא יורנה להם. אחד השירים שהכי מזוהים לנו עם פס הקול של השואה ומושמעים מדי שנה בכלי התקשורת ובטקסי ימי השואה הוא השיר אחים העיירה בוערת. עיירתנו בוערה כולה, ברוחות שחורות תסערו, להבות חורבן יבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש. ואתם חובקים ידיים בלי הושיט עזרה, בלי כבות את אש הלהב, אש העיירה. שריפה אחי, שריפה, קרובה חס וחלילה השעה, כי הלהבות יתמידו, את כולנו פה ישמידו, רק שרידי קירות יעידו, מה שפה היה. מפתיע לגלות כי השיר הכמו נבואי נכתב לפני פרוץ המלחמה. בעיירה פשיטיק שבפולניה חיו ב-1936 2,300 יהודים. 87% מכלל האוכלוסייה. אותה תקופה הצטיינה בהתגברות האנטישמיות בעיירה. התושבים הפולנים תמכו במפלגת האנדציה האנטישמית. ההסתה נגד היהודים נקרא בעיקר בימי שני. יום שהיה יום השוק השבועי במקום, שבו אנדקים היו מאיימים על פולנים אשר ביקשו לקנות סחורות בחנויות של יהודים. על הרקע הזה החליטו צעירים יהודים להקים קבוצה להגנה עצמית לקראת סוף שנת 1935. הם אפילו הצליחו לרכוש אקדחים בודדים. למחרת חג הפורים, בתתוו באדר, תף ריש צדיק וב, התשיעי למרץ 1936, ביום שני, התרחש הפוגרום המפורסם בעיירה. הכל התחיל כשהנדקים דרשו מאורפי יהודי להחזיר לעיקרה פולניה את כספה, לאחר שזו קנתה אצלו לחמניות. כשסירב לעשות זאת, הפכו את הדוכן שלו בשוק. בהמשך התפרצו עיקרים מוסתים לכיכר השוק, הרסו דוכנים, פגעו בסחורות. ברגעים אלה נכנסו לתמונה הצעירים היהודים כשהם מנסים לעמוד בפארץ. לפתע נורו יריות ומספר עיקרים פולנים נפגעו. תגובת הפורים הייתה להסתער על בתי היהודים. בין היתר הם פרצו לביתם של יוסף מינקובסקי, סנדלר במקצוע, ואשתו חיה. הורים לשמונה ילדים. תחילה הרסו את הריהוט ובהמשך היכו בראשיהם של יוסף וחיה ורצחו אותם. לאחר מכן הגיעו כוחות משטרה והפסיקו את המהומות. בסופו של אותו יום הסתכם הפוגרום בשלושה הרוגים וב-22 פצועים יהודים. למחרת היום הגיע המושל של רדום, אך הוא בחר להאשים את היהודים בפרובוקציה מכוונת. כך גם העיתונים הציגו את המהומות בצורה מעוותת. כשהתוקפים היו יהודים, ואילו הפולנים רק ניסו לגונן על עצמם מפגיעה בנפש וברכוש. במקביל, ערכה המשטרה חיפוש מדוקדק בבתי היהודים, במטרה לאסוף את הנשק הבלתי חוקי. וכן עצרה הפולנים ויהודים. אל בית המשפט שברדום הועברו 44 פולנים ו-14 יהודים. השופטים לא קיבלו את טענות הנאשמים היהודים בעד הזכות להגנה עצמית. הם דנו אותם לתקופות מאסר של מחצי שנה ועד 8 שנים. כאן המקום לציין שגלי הפגיעות ביהודים בפשיטיק לא נרגעו גם לאחר הפוגרום. כחודש לאחר המהומות רוססו מצבות בבית הקברות היהודי בכתובות אנטישמיות. בהמשך מנו אנשי האנדציה מעיקרים אשר ביקשו לסחור עם היהודים להיכנס לעיירה. כן, הוא עלה באש ביתה של יהודיה אשר שימשה כעדה במשפט ברדום. הערכה היא ש-30 משפחות עזבו את העיירה בגלל האירועים. הפרעות בפשיטיק לא היו אירוע יוצא דופן באמצע שנות ה-30 בפולין. התקופה הייתה קשה מאוד עבור הציבור היהודי במדינה. אלה היו שנים שבהם שאפו רוב הפולנים לפולניזציה של המדינה. הפתרון הרצוי היה הגירה של יהודים. את המטרה הזאת ניתן היה להשיג מבחינתם בלחץ בלתי פוסק על כלכלת היהודים, בהגבלת אחוז הסטודנטים באוניברסיטאות ובהרחקת היהודים ממשרות ממשלתיות. התפיסה הייתה שכל אלה ידחקו את היהודים בפולין לעזוב את המדינה. האדם אשר חידד את משמעות הפרעות בפשיטיק היה המשורר מרדכי גבירטיג. אין משורר אשר ידע לתאר את הווי חיי יהודים בפולין כמוהו. ב-120 השירים שחיבר תיאר את הדאגות היומיומיות של עמך ישראל, את רגעי השמחה והאבל, את הקשיים בגידול בנים, את ההתמודדות עם הרעב ועוד. גבירטיג, שניגן בחליל רועים, ניחן ביכולת אלתור מדהימה בבואו להלחין את שיריו. אין עוד שיר שניתן לראות בו שיר שואה, כמו השיר שגבירטיג חיבר והלחין ב-1938. הוא נכתב במקור ביידיש, ונקרא סברנט. אך ידוע גם כאונזר שטטל ברנט, לפי תרגומו לעברית, העיירה בוערת. גבירטיג בכה כמו תינוק בעת כתיבת השיר. השיר אמנם נכתב לפני השואה, אולם הוא הפך להמנון היהודים בפולין, כי ראו בו נבואה שהגשימה את עצמה על השואה המתקרבת. את כולנו פה ישמידו. מובן שיותר מאשר בכל מקום אחר, היו שרים את השיר בקרקוב, עירו של גבירטיג. השיר הפך למעין המנון יהודי בתקופת השואה. וגבירטיג נודע כמי שחזה את השואה בה נרצח באקציה של גטו קרקוב ביוני 42. אלה שהפכו את השיר להמנון של ממש, היו לוחמי המחתרת בגטו קרקוב. גבירטיג, כיאה למשורר שגם רואה מתפקידו כדי להזיר, לחנך, או להכין את הלבבות לתפיסת עולם חדשה, לא רק ביקש להטריע מפני הבאות, אלא גם לקרוא לנוער לקחת את הגורל לידיו. כשקמה מחתרת החלוץ הלוחם בגטו קרקוב הזדהו הלוחמים ממילות השיר. רק בידכם בלבד היא העזרה, ואל נתחבקו ידיים. גבירטיק בחודשים האחרונים לחייו שהה בגטו קרקוב. הוא היה שרוי במצב נפשי קשה למדי. אך כששמע על הפיכת שירו להמנון של חברי המחתרת, התעודד במקצת. מתברר שאפילו לאחר שנעצרו, המשיכו לוחמות המחתרת לשיר את ספרנט. ולעיתים גרמה השירה האדירה לסוהרת נרגזת להיכנס אל תא האסירות על מנת להשתיק אותן. הרוח החיה בכלא הייתה גוסטה דרנגר, היא יוסטינה, שדאגה לתרגם את השיר מיידיש לפולנית. שערוריה המאוחרת ליוותה את השיר ב-1994. את להקת המטל הישראלית, סיילם, איבדה את השיר בסגנון דאת' מטל, וליוותה אותו בווידאו קליפ המורכב מסרטונים שצולמו במחנות ההשמדה. השיר גרר אחריו בזמנו גל גדול של מחאה, בשל העובדה שהלהקה שרה ומנגנת על השואה תוך שימוש בדיסטורשן ובצרחות. הקליפ שודר בטלוויזיה וגרר אחריו כתבת מחאה בעיתון הארץ. את הכתבה קרא יושב ראש הכנסת דוב שילנסקי, ניצול שואה בעצמו, שהתאמת בשידור חי במסגרת התוכנית ערב חדש מול חברי הלהקה. הכנסת קרא לאסור על שידור הקליפ. הנושא עלה בשנית לדיון ציבורי, ושוב הוזמן דוב שילנסקי לתוכנית הערב. הפעם לצידו של חבר הכנסת שבח וייס, אף הוא ניצול שואה, שבאופן מפתיע שיבח את השיר. הוא הוסיף כי הקליפ מצוין והמוזיקה מצמררת. יומיים לאחר מכן הוסר איסור ההקרנה והקליפ חזר להופיע על גבי המסכים. משורר נוסף שחזה את השואה בבהירות רבה, למרות שלא הספיק לחוות את נבואתו מתממשת, הוא חיים נחמן ביאליק. אם כי קשה להעביר האם חזונו הציוני הגביר את חרדתו מהזוועה המתקרבת, או שמה הצפייה מול פני הסכנה הזינה את אמונתו ברעיון הציוני כמקום מפלט לאומי. וכך כותב באגרות ביאליק: מיום שחרב בית המקדש, ניתנה הנבואה לתינוקות ולשוטים. איני יכול משום כך לנבא עתידות. אין לי אלא מה שעיניי רואות. היהדות שבכל הגולה, ולא רק זו שבגרמניה, עומדת על סף כליה. מי עיוור ולא יראה זאת, יימק בעברונו. שתי השנים האחרונות היו לי הקשות והאכזריות בכל ימי חיי. כתב ביאליק לאגנון בשלהי 1923, במשפט הממצא את תחושתו מתקופת שהותו בגרמניה. לא חלפו אלא שנים ספורות מאז עזיבתו של ביאליק את ברלין, והנה התגלגלו השנים הקשות והאכזריות מן המשורר אל כלל היהודים בגרמניה ובאירופה כולה. וזאת בעקבות עליית הנאציזם, אשר את מעלליו האיומים חזה ביאליק במעין רוח נבואית. הסופר אביגדור מאירי מעיד כי כבר בשנת 1924, בעת טיולו הראשון עם ביאליק בארץ ישראל, שוחחו על גרמניה ועל ברלין בפרט, ושיא השיחה הייתה נבואתו הבהירה את היטלר. בתוך כך ציטט המאירי מפי המשורר הלאומי את המשפטים הבאים: הן לא התפלא אם בקרב הימים יופיע שם מישהו וישחט את כולנו, על קראנו ועל קרבנו ועל פרשנו. והוא בו יבוא. אוקטובר 1930, שנתיים וחצי לפני הגעת היטלר לשלטון, ביאליק משתף בחרדות הגברות שלו את מזכירו יוחנן פוגריבנסקי. עננים כבדים עולים בשמי גרמניה. הרשעים הללו אינם וליבם לא רק לרכוש היהודים, אלא גם חלילה לנפשם. לנפשם ממש. אין ספק כי הנציונל סוציאליסטים, עם היטלר בראשם, עומדים לעלות לגדולה. איני יודע מתי יקרה זה, אבל הם יכבשו בקרוב את השלטון. כל הציפורים בברלין מצייצות זאת מעל גגות הבתים. ואז תבוא כליה חס וחלילה על כל יעדות גרמניה. מי יודע באיזו צורה תוצא לפועל מחשבת הרשעים הללו, אבל ליבי אומר לי כי רב אמר יהיה גורל היהודים בארצו של גתה, והשומר נפשו צריך לברוח משם. לכך הוסיף ביאליק עוד חזות קשה ממנה. רואה אני כי לא רק ביהדות גרמניה יפגעו הרשעים הללו, אלא בכל יהדות אירופה. בכל ארצות אירופה יושבים היהודים על הקרבים. ואם חס וחלילה יעלו הנאצים לשלטון בגרמניה, יבואו במוקדם ובמאוחר למלחמה עולמית. ואז צפויה חס ושלום כליה לכל היהדות האירופית. לנוכח זאת, החל ביאליק להאיץ בכל הסובב אותו להימלט מאירופה ולהשתקע בארץ ישראל. כך לדוגמה כתב ביאליק בהתרגשות אל ידידו הברלינאי מאיר פינס ב-15 לאוקטובר 1930. אילו הייתי אבי אביך הזקן, הייתי בא אליך לילה לילה בחלום ומצווה. עלה לארץ ישראל והצל את נפשך ונפש בניך. ליבי מנבא לי ימים רעים לישראל השרויים בין הגויים. הימלט מבעוד מועד. פן תנחם, פן תנחם באחריתך. בשנת 1933 קלט ביאליק ביתר תוקף את מה שהולך ומתרגש על העם היהודי, וייחד לחורבן הנורא שאותו חש כבר בעצמותיו את הביטוי המקראי שואה. ביטוי ששב וחזר מעתה במכתביו של המשורר ובנאומיו, ומכאן כנראה השתגר מאוחר יותר אף בעיתונות ובציבור. השואה אשר באה על אחינו בגרמניה גילתה לעיני כל העולם מה ראויה וכושלת עמדתו של עם אשר לא אדמתו תתמוך צעדיו, כתב ביאליק, וברוח זו אף הצהיר על עמדתו החד משמעית לגבי ארץ ישראל כמקום המפלט, התקומה וההתחדשות הלאומית. השואה באה לפתע פתאום כל כך, אבל בשבילנו אין זו הפתעה, אנו יודעים זאת מראש, ידענו זאת מראש, אין לנו ברירה אחרת, אלא ללכת בדרך הפוכה, לשוב מן העולם הגדול אל הפינה שלנו, לארצנו, לשמור על הקיים, לעצמיכו ולפתחו, וגם להוסיף עליו. ככל שנקף הזמן, התגברה דאגתו של ביאליק, ומכתבי ההתראה שלו נעשו דחופים יותר. כך לדוגמה כתב המשורר ביולי 1933 אל ידידו ישעיהו וולפסברג. מאז התחוללה שואת היטלר על ראשי היהודים בגרמניה, לא הסחתי דעתי ממך ומביתך. מהרה בואו הנה, וטוב פת חרבה ושלווה בה בארץ ישראל, מישור אבוס ומאומה בה בגובה הריות. ובספטמבר של אותה שנה חזר ודחק בידידו אבינאי דוד רוטבלום. יש למהר, מי יודע מה ילד יום, כל יום של שהייה חטו, החזות באירופה חזות קשה, ואשרי הרואה את הנולד. כמה חודשים לאחר מכן, כשהגיע הסופר יוסף פתאי לביקור בארץ, לא חסך ממנו ביאליק את שבט ביקורתו. שוב באת כתייר לארץ ישראל? אני אומר לך, בוא והשתקע בעוד מועד. כלום, חושבים אתם שהיטלר יישאר בתוך תחומי גרמניה? הוא יעבור גם על גבולות אוסטריה והונגריה. אני רואה דבר זה ממש כמו שאני רואה עכשיו לפניי את פניך. ארץ ישראל, אפילו יש בה מאומות. היא מקלט בטוח יותר מכל העולם כולו.
והאור אומר נקום, נקמה חזור. נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא, לא ברא השטן.
חיים נחמן ביאליק לא היה קול בודד. הוא גם לא היה הראשון שהשתמש במילה שואה. בנימין זאב הרצל, בספרו מדינת היהודים, כשהוא מתריע על הידרדרות האנטישמיות באירופה, כותב, וככל שתתמהמה האנטישמיות, כן עתידה לפרוץ ביתר זעף. הסתננותם של יהודים מאגרים הנמשכים בכוח הבטחה מדומה, וכמו כן תנועת העלייה המעמדית של היהודים בני המקום, פועלות אף הן באדיר יחד, ודוחקות לקראת שואה. אין לך דבר פשוט מהסק הגיוני זה. מקס נורדאו, שהלך לעולמו ב-1923, דיבר אף הוא על אסון שקרב ובא, כעל מצב שאין לו תקומה. הוא לא האמין בטובו של העם הלא יהודי, והוקיע את סביותה וניוונה של החברה האירופאית. לא היו לו אשליות לגבי שוויון הזכויות שהובטח ליהודים. וכך כתב, היהדות תהה ציונית או שלא תתקיים כלל. אותן הממשלות הצדקניות העובדות בשקידה הצילית כל כך לכונן את השלום הנצחי, מכינות, לפי הודעת עצמן, כליה לשישה מיליוני בני אדם. ואין איש מלבד הנידונים עצמם מרים את קולו למחות על כך. אף על פי שזהו פשע גדול יותר מכל מלחמה, שמעולם לא הכריתה עוד חייהם של שישה מיליוני בני אדם. אפשר שקשה ליישב שישה מיליונים של יהודים בארץ ישראל, חורן וסוריה, בתנאים של שלטון עצמי וזכויות ממלכתיות, אבל קשה פי אלף להשפיע על הממשלות של רוסיה ורומניה שתבטלנה את חוקי האנטישמיים כנגד היהודים הקיימים במדינותיהן. החשש הוא כי יהודי אירופה ילכו לאיבוד בחומר וברוח. אחינו האומללים אינם יכולים לחכות עד שתגיע התקדמותה של התרבות גם אל תלייניהם ומעניהם. יש רק דרך הצלה אחת. הגירה. זאב ז'בוטינסקי פנה במכתב נועה של יהודי ורשה בשנת 1938. מזה 3 שנים אני פונה עליכם יהודי פולין, עטרת יהדות העולם בקריאה. אני מזהיר אתכם בלא הפוגה שהקטסטרופה מתקרבת. שערותה הלבינו וזקנתי בשנים אלו כי ליבי שוטט דם על שאתם, אחים ואחיות יקרים, אינכם רואים את הר הגעש שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה היום. הזמן קצר בו אפשר עוד להינצל. אלה שיצליחו למלט את נפשם מהקטסטרופה, יזכו לרגע החגיגי של שמחה יהודית גדולה. לידתה מחדש ותקומתה של מדינה יהודית. איני יודע אם אני אזכה לזאת. בניי, כן. אברהם מנחם מנדל אוסישקין, בהקלטה נדירה, מזיר את יהדות אירופה ב-1938, כי היא הולכת לשריפה.
בשעה איומה לימינו אני שולח לכם את דבריי אלה. הגלות בוער, ים ישראל הולך לשריפה. ובארצנו אנו גם כן המלחמה כבירה ודת בינו שמה. וברגע זו אני אומר לכם, בל יוש תקוותנו לפנינו ומונתנו אצלנו. אנחנו צריכים להתפלל לישועה מן השמיים, אבל אנחנו בעצמנו צריכים לעשות הכל בשביל העתיד שלנו. לגאול את הקרקע היום זה לא רק תפקיד יישובי, כי תפקיד מדיני מן המדרגה הראשונה. והסיסמה שלנו היום בארצנו, קרקע ואנשים, אנשים וקרקע. והזמן קצר, והמלאכה מרובה וקשה. היו בטוחים שסיף הקרוב לבוא. אנחנו ננצח, עם ישראל יחיה ויחיה כעם חפשי בארצו החפשי.
הרב יואל בן נון כותב בספרו נס קיבוץ גלויות. דור שלם לפני שואת ההשמדה, כבר קמו צעירים יהודים צופי שחורות ודרשו לחדול מן ההכנעה המשפילה של יהדות הגולה. לחדול מלומר פרקי תהילים בהמתנה דרוכה וכנועה לבוא הרוצחים. האתוס הלוחם לא נולד בין לוחמי הגטרות ולא בין החלוצים בארץ ישראל, אלא דווקא ברוסיה ובאוקראינה. אל מול הפוגרומים. אחד מחשובי המבטאים את רוח המרד, אחד המיוחדים מבין המטריסים היה יוסף חיים ברנר. הוא היה דמות של עילוי וסגפן. הוא ידע חלקים גדולים של השס, ושאר מחמני התרבות היהודית היו שגורים בפיו. מעולם לא נטע אל הנאות העולם הזה, עם זקנו המגודל כדמות של צדיק, מורד וסגפן. כאשר הרב קוק כתב על נשמות גדולות מעולם התור, וראה בכופרים הספקנים האלו תופעה מיוחדת, הוא ראה את ברנר לנגד עיניו. בעיניי, כותב הרב בינון, הפרקים המדהימים ביותר שכתב ברנר הם שניים. התיאור של מצב היהודים ברוסיה אחרי מהפכת 1905, ובו משפט שאומר 6 מיליונים תלויים בסערה שרופה. משפט מהמם, 35 שנים לפני השואה. והפרק שבו הוא מייצג את הצעיר היהודי שמדבר אל אמו כדי לפרוץ את חומת ההתנגדות שלה ליציאתו עם נשק ביד להגנה יהודית. במקום אמירת תהילים חסרת אונים של יהודי הגלות. אך אם היו לא מעט שחזו את השואה, אורי צבי גרינברג חש אותה. גופו התלהט שנים לפני שהכבשנים הוסקו. ריח הגז וצרחות הקורבנות הוציאו אותו מדעתו והמוזה שלו בערה הרבה לפני שהתותחים החלו רועמים. נבואותיו של אורי צבי מלווים את שירתו מראשיתה, ובמרכזה גורל האומה וירושלים. בספר הקטרוג והאמונה, 1937, הוא ניבא את מלחמת המחתרות ואת הגרדומים. אני רואה בתי כלא, אבים, תליות. אני רואה איך הללו הולכים לתליה ושחרית ירושלים בשעות פניהם. על דברים אלה כתב ישראל אלדד ממפקדי לחי. ישנה לעתים הרגשה שאין לנו אלא המילים שהורתקו מתוך שיריו. ובאותה שנה, 30 שנה לפני שחרור הכותל, במלחמת ששת הימים, כותב אורי צבי. ואני רואה כבר סיעת אווירוני במחוג על פני הבית חגה ביום חג. אך נבואותיו על השואה פיימו בו עוד ביותו צעיר לימים. בחודש נובמבר 1922 מפרסם אורי צבי גרינברג בכתב העת היידי לשירה הלבטרוס שיר נבואי מצמרר. אין מלכוס פון צלם במלכות הצלב. בשיר זה עושה אורי צבי את חשבונו של העם היהודי עם העולם הנוצרי, וצופה בנבואה נוראית את כליונה של יהדות אירופה. וכך כתב בין היתר: אך אני אגידכם נבואה, הנבואה השחורה, מעמקיה פה יעל עמוד הענן. כשהגז המרעיל כבר יחדור אל תוך איכלות, ולפתע פה ביידיש יזדעקו האיקונות, ואתלה על ענפי העצים את מיתי ערומים. השירם בהפקר ירקבו לעיני מזלות שהולכים בשמיים. 10 יוותרו יהודים של פצעים, שריד הפלטה של דמים, כדי להראות שהייתה כאן אומה על ארץ הדווי של נוצרים. רוב המיליונים שעליהם פנה אורי צבי בפואמה זו לא יוכלו לקרוא אותה. כתב העת אלבטרוס שראה אז אור בברלין הגיע רק למתי מעט מיהודי מזרח אירופה שידעו לקרוא יידיש. לגבי רובם נתגשמה הנבואה נוראה והם הפכו לעשן ואפר ממשרפות אושוויץ. לפרשה, לתחנת הרכבת, פרשה ואוסט. יוצאים ברכבת ונוסעים ישר. הנסיעה נמשכת לפעמים 5 שעות ועוד 45 דקות. לפעמים נמשכת אותה הנסיעה חיים שלמים עד מותך. והתחנה היא קטנטונת, 3 שופים דלים בה. וכתובת רגילה אומרת, כאן התחנה פרקת. כעבור שנים ספורות, ב-1931, יפרסם מצג את השיר באי במחתרת, שבו יתאר את שני היהודים האחרונים שנותרו בעולם, פוגשים זה את זה במחילה מתחת לקרקע. מבקריו ושונאיו יבוזו לו. הם יתארו אותו כמשורר מטורף, המתעתע בדמדומי שיגעון, מטפס על קירות חלקים ילעגו. אבל ביאליק, שזיהה בו את לוז האמת הבוערת, יפרסם את השיר ויאמר עליו, הוא מטפס על כתלים מפני שהוא רואה משהו מאחריהם. באי במחתרת. והנה בא הפליט ופניו מפוקים, ובם עין אחת איומה, ובם פה מפולש כמו בטק מחרב. וזה מספר. טבח, דלקה, רק אני, עניות גלמודה. ואתה יהודי? עוד אחד יהודי בתבל? ואני לא ידעתי כי יש עוד אחד יהודי. אני פה והם שם. הרוגי ושרופי ונתחי. בנעלי כה עברתי הדם. בגופי, בגפי את האש. לכל מי שעדיין לא יודע, אני נאלץ להרוס את אלמנט ההפתעה ולבשר שאין סוף אופטימי לפרק זה. שלמרות העתיד שזעק מכתבי המשוררים, הנביאים התנבאו והשוחט שחט. העם המשיך לשבת על חבית חומר הנפץ עד שזו השמידה אותו באשן סמיך. לא רק שירים ומאמרים עלו בתור, גם תוכנית מאורגנת ויסודית. האבוקציה, תוכנית שהגה ז'בוטינסקי של פינוי מהיר של 1.5 מיליון יהודים לארץ ישראל בשנות ה-30 המאוחרות, לא הצליחה לקרום אור וגידים. למרות מסע ארוך ומתוקשר שעשה בבירות אירופה. במהלך נסיעתו ניסה ז'בוטינסקי לרתום מנהיגי קהילות יהודיות לתוכניתו. הוא ניסה לרתום מיליוני יהודים שיביעו את רצונם להגר לארץ ישראל, ובכך להפעיל לחץ כפול, הן מצד מדינות אירופה האנטישמיות שישמחו להיפטר מהיהודים, והן מהיהודים עצמם על הממשל הבריטי. אך מעבר להסכמות רפואיות, לא זכה לשותפים נלווים. כעשור לאחר מכן, הופעל הלחץ על הבריטים לאפשר הגירה יהודית לישראל. אך עבור מיליוני הנספים, זה היה מאוחר. מאוחר מדי. לקראת סיומי על עבודת העריכה על פרק זה, נכנס לחדרי בני, ארי, בן ה9. הוא הקשיב מספר דקות ושאל על מה הפרק הפעם. סיפרתי לו שהפרק מדבר על משוררים שניבאו את השואה. ארי ישר שאל, כמו השיר מוכרחים היינו ללכת? כשכוונתו לשיר ההכרח של הצג. אז לא. זהו שיר שנכתב אחרי השואה, אך אין כמוהו מתאים לפרק זה. בשירו מסביר הצג על האדמה שבערה מתחת לרגליו, על הנבואה שצרחה באוזניו והבריחה אותו מאירופה לפני השואה. אז לסיום פרק זה, קבלו את ארי בתפקיד בכורה כדור רביעי לשואה. ההכרח.
מוכרחים היינו ללכת ולעזוב כל סגולה, להמיס רק ילקוט על שכם ולצאת בכלי גולה. גם שירים שוררנו כמו הטירונים לצבא, טירונים לצבא היחפים על גדות ים התיכון. סיפרו, קדחת בציון אוכלת חוליה. סיפרו, הכנעני מתנפל בדרך ושוחט. סיפרו, התנים נכנסים מתחת לשמיכה ואוכלים מבשרו החי של הישן באוהל. סיפרו וסיפרו וסיפרו, אך אנו הלכנו, מוכרחים היינו ללכת. האדמות זעקו מתחת לחפות רגלינו. המיטות רעדו. אכלנו מניבול אפת כדי סובעה עד מוות. שתינו המים בחרדה ונוריק כסותה. וראינו כל מוכה על צלב ודמותנו עד זוועה, עד עלה הצלב וחבליו בחיי הרוח. מוכרחים היינו ללכת בכאב מיערות ולהביט בדמע באש בו עוד פעם לבתים. בידיעה כי יעלו במוקד ביום מן הימים. לא נשקנו הסיפים היקרים, לא נשקנו הקטנים, לא לטפנו בכאב את הכלים שכך אהבנו, ולא השתתחנו ככלבים בטרם לכתנו לאמץ את הגוף על הרצפה. אי השתעשנו, כי מעבר למצחים כבר הודלק העבר עד אפר, עם קוטנות הפסים, עם מיטות לבנות, עם חופות. ובאו השתתחו למרגלותינו השנים, ובחו ככלבים נאמנים על אדמת הגויים.
אז בבית הספר על הקיר תמונה, והעיקר חורש בה את האדמה, וברקע הברושי שמי שרב חברי, העיקר יצמיח לנו לחם של